פרק ל"ד. הראיתי לציליה תמיד שבאים לפה צריך ללכת לראות את הר נבו. משה רבנו, היום רואים מאוד יפה את הר נבו. כן,
כתוב בפירוש שאתם עוברים לעבר הירדן שתלכו לבקר באלון מורה. כתוב בפירוש שהם נמצאים בצד המזרחי, אז עבר הירדן זה הצד המערבי. בפרשה קבורת יעקב הם באים מן הצד המזרחי והם עושים הספד גדול
בעבר הירדן מזרחי.
הם עושים הספד גדול ב
גורן האתד.
גורן האתד שנמצא איפה? בעבר הירדן. הם נמצאים בצד המזרחי, אז עבר הירדן זה כאן, אז גורן האתד זה בפעולה. זה אני קראתי בכתובים עדוקים, עדוקים. ואז אתמול בפרשת השבוע מצאתי הסמכה מן הכתוב שעבר הירדן זה הצד המערבי, כי הם באים לצד המזרחי. אז הנה בבקשה, אז עבר הירדן זה הצד המערבי, וחוגלה, כל הסיפור זה חוגלה, החק מתחלפת עם עין, ואז זה עגלה, והגורן זה עגול. אז יוצא שגורן האתד זה פתחו.
לא נראה שכדברייך. ויעל משה דברים פרק ל"ד. ויעל משה מערבות מואב אל הר נבו, ראש הפסגה אשר על פני ירחו, ויראהו אדוני את כל הארץ, משם רואים את כל הארץ. מה כולל את כל הארץ? את הגלעד עדן. קודם כל הגלעד הוא חלק מכל הארץ. גם רש"י אומר שהגלעד הוא חלק מארץ ישראל. הראו, רש"י אומר, הראו את כל הארץ. וכל הארץ, כדי אולי להגיד, לפעמים כתוב הארץ. הארץ סתם זה הרבה פעמים עבר הירדן המערבי, שזה עיקר הארץ. זאת ארץ זבת חלב ודבש וכו'. אבל אם כתוב כל הארץ, זה כולל את עבר הירדן המזרחי. לכן אומר רש"י, ויראהו השם את כל הארץ, שזה כולל את הגלעד עדן, עבר הירדן המזרחי. עכשיו הוא ממשיך בעבר הירדן המערבי, את כל נפתלי, גליל העליון, ואת ארץ אפרים ומנשה, השומרון, את כל ארץ יהודה, את הרי יהודה, עד הים האחרון. נחלת יהודה, ארץ יהודה היא עד הים האחרון. ואת הנגב, את הרי הנגב, ואת הכיכר, בקעת יריחו. למה היא נקראת כיכר? כי היא עגולה. שני חלקים לכיכר הירדן באזור יריחו. החלק המזרחי נקרא ערבות מואב, החלק המערבי נקרא בקעת יריחו.
איפה זה דן?
אז הוא מראה לו ואת הכיכר בקעת יריחו, עיר התמרים הצוהר. דן זה החרמון. דן זה קצה עמק החולה. מעיינות הדן לרגלי הבניאס, הדן לרגלי החרמון. את החרמון רואים מהר נבו. את החרמון רואים מהר נבו. הוא מראה לו את הגלעד עד דן, עד החרמון. ואת הכיכר בקעת יריחו, כלומר הוא מראה לו בעיקר את בקעת יריחו. אמרנו שהמקום היחיד שמודגש בתצפית של משה רבנו זה בקעת יריחו, עיר התמרים, ללמדנו שכאן רוחו של משה רבנו שורה. לא ידעי של קבורתו, אבל איפה רוחו שורה? איפה אפשר להתייחד איתו? בבקעת יריחו, עיר התמרים. ויאמר אדוני אליו, זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם, יצחק וליעקב לאמור, לזרעך אתננה, הראיתיך בעיניך. הנה אתה רואה אותה. אל החלק המערבי, שם לא תעבור. היית, זכית כבר להגיע אל עבר הירדן המזרחי, שזה חלק מארץ ישראל. כתבתי על זה מאמר לאחרונה, תעיינו באינטרנט, הדף השבועי של בר אילן, האם זכה משה רבנו להיכנס לארץ ישראל? זכה או לא זכה? כן. תמיד אני אומר את זה, סוף סוף כתבתי את זה גם מאמר. כן, ודאי, הוא בארץ ישראל. הוא לא זכה להיכנס לארץ זבת חלב ודבש, לחלק המיושב המערבי של ארץ ישראל. אבל הנה הוכחה, רש"י מביא את זה כהוכחה. הראו השם את כל הארץ, את הגלעד, הוא נמצא על הגלעד. אז מה, אתה תגיד, הוא לא נכנס לארץ ישראל? הקדוש ברוך הוא אומר לו, מראה לו את כל הארץ, והוא נמצא על הגלעד. אז באמת רש"י אומר, הוא מביא את המדרש שניחם אותו. מה הפירוש ניחם אותו? כבר נכנסת לארץ ישראל. אל תגיד שלא נכנסת לארץ ישראל. אלא שלא נכנס לה לחלק היותר מיושב, יותר פורה, יותר מקודש. ארץ ישראל המערבית גם יותר מקודשת. בסדר, לא כל אחד זוכה להגשים את כל החלומות שלו. אתה לא יכול לרצות את הכל. אתה רוצה גם להוציא אותם ממצרים, גם לתת להם תורה, גם ללמד אותם, גם לכבוש את עיר הירדן המערה. תשאיר קצת גם לאחרים. אל תרצה את הכל. נכון, זה גם נאמר לדוד המלך. כבשת את כל ארץ ישראל עד הפרט, וקמת והכנת את המקדש. את המקדש יבנה הבן שלך. שלא יחשוב אדם שהוא יכול לעשות את הכל, להגשים את הכל. איך רחל המשוררת קרא לזה? איש
ונבו
לו על ארץ רבה. כל אחד יש איזה נבו, איזה הר שעומד, צופה אל הארץ שהוא לא יבוא אליה, שהוא חלם אליה, עליה ולא יבוא אליה. זה ביטוי יפה. איש ונבו לו על ארץ רבה. יפה, אז זה משה רבנו. אז מי שלא יברח מהר אחרי השיעור, למשל יש את האוטו שלי פה, וציוויה, נכון? תצטרך להתעכב איתי קצת, כי אני הולך לראות את ארנבו. הן יכולות לנסוע, זה בסדר. אתכם ארנבו לא כל כך מעניין. יפה. תשמעו, אנחנו ממשיכים גם השנה עם הרב קוק, כמובן בראש חודש אלול, אנחנו נעסוק קצת בספר קטן אבל חשוב של הרב קוק שנקרא אורות התשובה, על התשובה בימינו. הרב קוק בהקדמה לספר של אורות התשובה כותב משהו שככה באמת נוגע ללב, כי הוא כותב אורות התשובה. יש לך את אורות התשובה? את לא צריכה להראה. כן, זה בדיוק, בדיוק אורות התשובה, שיהיה לך, שיהיה לך, תעסקי את זה. כי בעיקר אני אחלק את הספרים האלה. אורות התשובה, אז בין השאר בקדמה כותב הרב קוק, כשהוא כותב ספר על התשובה, הוא כתב בעצמו את הספר הזה, אסף, והוא עוד זכה לראות אותו בימיו. זכה לראות את הספר הזה, הרב צבי יהודה ערך אותו, והוא יצא עוד בימיו, הוא ראה את הגיליונות הראשונים בימיו. לפני מותו, והוא באמת אומר, הראוי אנוכי לדבר על דבר התשובה, מי אני שנכתוב? הרי כתבו על דבר התשובה גדולי הדורות שעברו, נביאים, יודעים, על התשובה יש הרבה מאוד ספרות. יש המאירי כתב ספר גדול על התשובה, ורבנו יונה כותב על התשובה, והרבה ספרים נכתבו על התשובה, כל גדולי החכמים. אומר, מי אני שאני אוסיף עוד על התשובה? הוא אומר, התשובה שלו היא מעניינת, והוא אומר, תשמעו, אני לא תוכל כל חולשה בעולם לפותרני מתביעתי הפנימית, מוכרח אני לדבר על דבר התשובה. אני מרגיש כזה צורך פנימי לדבר על התשובה, אני כותב על התשובה. למרות שגדולי עולם כתבו ומי אני לבוא בחברתם, אני כותב ספר על התשובה, ובאמת הספר הזה התשובה באמת אחד הספרים החשובים. מה? הרבה חידושים בספר הזה, אבל אני רוצה להתעכב דווקא על החידוש שמופיע בהקדמה. הספר עצמו יש בו הרבה פרקים. מה? הקדמה שמופיעה, שבעצם זה הקדמה שהיא מתוך איגרת, שמופיעה בהתחלה ביסוד הכל. את רואה ממש בהתחלה ביסוד הכל להסברה כללית של ביטחון התשובה. את רואה? יש לך את זה?
כן.
יפה. כאן מחדש הרב קוק, דווקא כאן, זה מופיע גם באיגרת, באחת מהאיגרות שלו, מחדש חידוש מעניין. הוא אומר משפט. הוא ואומר, בזמן הזה, אם יבוא אדם לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה בזמן הזה, אדם שרוצה לדבר על התשובה בזמן הזה, לחדש, לא להגיד את מה שכבר אמרו על התשובה, אלא אם הוא רוצה להגיד דבר חדש, אחד אם זה דבר בעל ערך, הוא חייב להתייחס אל קץ המגולה, ואל קץ דברת, אל דברת קץ המגולה, ואור הישועה הזרוחה לא יביט, לא יוכל לכוון שום דבר לאמיתה של תורת אמת. כלומר, אם אתה רוצה לדבר על תשובה בימינו, מבלי להתייחס אל המושג, אל התהליך של קץ המגולה, כאילו לא אמרת כלום. אין ערך לדבריך. אין ערך. אתה לא מסוגל לכוון שום דבר לאמיתתה של תורת אמת. מדוע? כי כל זמן מאיר בתכונתו, לכל דור, לכל זמן יש תכונה מיוחדת, והתכונה העיקר בזמן הזה זה קץ המגולה. ולכן גם התשובה צריך לדבר על התשובה על רקע התהליך של קץ המגולה. מהו קץ המגולה? זה מושג יסודי שהרב קוק מדבר עליו הרבה, והרב צבי יהודה מדבר עליו הרבה. מהו קץ המגולה? וכמובן הוא מופיע בכל מדרשי הגאולה וספרי הגאולה, הגאון מבין, תלמידי הגאון מבין מדברים עליו, הרמח"ל במאמר הגאולה. אבל המקור הוא מאמר בתלמוד הבבלי, מסכת סנהדרין, דף צח, צדי חט. שם כתוב כך, אמר רבי אבא, איזה הוא קץ מגולה? מהו הקץ המגולה? הרב צבי יהודה מסביר שיש המחלוקת האם התנאי לגאולה זה תשובה או לא. מסקנת הגמרא, לפי רב צבי יהודה, שהתשובה לא, הגאולה לא תלויה בתשובה. ואז אם הגאולה, אם יש תשובה, אז אתה רואה, ישראל חוזר בתשובה, אז זה תהליך של גאולה. אבל אם אין תשובה, איך נדע שהגיעה גאולה? ועל זה עונה רבי אבא, שהוא אמורה ארץ ישראלי, שחי בחיפה. רבי אבא דמין חיפה. אין לנו הרבה חכמים מחיפה. זה היה כפר דייגים, לא גדול. איפה שהיום חיפה? איפה שהיום חיפה? ליד החוף השקט שם, בית חולים רמב״ם, כל האזור הזה. יש שם כפר דייגים, כי יש שם מפרץ יפה, וחיו שם דייגים, יהודים. היו כמה חכמים שם שמופיעים בתלמוד הבבלי והירושלמי, אחד מהם זה רב עבדי ממין חיפה, וגם רבי אבא הוא מחיפה. ואומר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, יש לי תשובה ברורה, מהו הקץ, כלומר מהו קץ הגלות ותחילת הגאולה, שנאמר, הוא מביא פסוק מספר יחזקאל, ואתם הרי ישראל, אנפכם תיתנו, פריכם תישאו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. פירוש, אומר רשי, כשתיתן ארץ ישראל פירותיה בעין יפה לבניה השבים אליה, אין לך סימן מובהק מזה לגאולה, שנגמרה הגלות והתחילה גאולה, לגאולה. יחזקאל פרק למד וב. אתם הרי ישראל, אנפכם תיתנו, פריכם תישאו לעמי ישראל, אנפכם תיתנו, כשארץ ישראל תפרח, ויהיו פירות, ויהיו ירקות, ויהיו שדות, כי עם ישראל חזר, ויש מושבים, ויש קיבוצים, ויש קיבוץ גלויות, ופריחת הארץ, תיתן ארץ ישראל פירותיה בעין יפה, אין לך קץ מגולה מזה. זה הסימן הכי מובהק. ברור שזה הגאולה. על זה אין מה להתווכח.
מאיפה הבאת את קיבוץ גלויות?
שנאמר, כי בניה, כי קרבו לבוא. כי קרבו לבוא. בניה חוזרים. כל עוד בניה לא קרבו לבוא, הארץ שוממה. שנאמר, שנאמר, והייתה ארצכם שממה, ושממו עליה אויביכם היושבים עליה, כל עוד בניה לא חזרו אליה היא שוממה, כפי שבאמת קרה, כשבניה חוזרים אליה כי קרבו לבוא, היא פורחת, וכשהיא פורחת נותנת פירותיה בעין יפה, זה סימן מובהק של גאולה, מה שכאן הרב קוק קורא אור הישועה הזרוחה. זורח אור, נכון? זוכרים את ההפטרות שלנו, קומי אורי, כיווה אורך, וכבוד השם, עלייך זרח, סימן, זהו, כבוד השם זורח עלינו. איך זה מתגלה? בפירות, בירקות, בתבואה, בחקלאות, ביישובים, בהתיישבות. הם קרבו, הם כבר מתקרבים, הם באים. הארץ פורחת כי הם קרבו, הם כבר התקרבו, הם באו. מסתבר שהכוונה שהם באו. אנחנו אומרים קרבו, התקרבו, אבל קרבו לבוא, הם כבר קרובים, הם כבר לא רחוקים, כבר קרובים, כלומר הם פה.
כבר ייבשו את הביצות שהערבים יצאו.
בדיוק, הם פה. אני השנה, הייתי, ככה הרגשתי את זה מאוד חזק בעץ השזיפים שלנו. יש לנו בחצר עץ שזיפים, והשנה, כבר שנים, זה עץ מצוין, הוא נותן פירות בשפע. השנה היה שפע עצום, כל הענפים התכופפו. ככה יצאתי לחצר ואמרתי, הנה שתיתן ארץ ישראל פירותיה בעין יפה. איזה עין יפה, אנחנו שבועות אוכלים מה... לא בשבת, מה...
בתפוחים ובשקדים
היינו את זה. כן, כל אחד. ראיתי את זה בשבוע שעבר, היינו בעין הנציב, בתמרים, גודדים את התמרים. שפע, רימונים, נכון? שפע עצום. הזיתים. שזה חודשיים לפני הזמן. עץ הרימון נתן ריחו בין ים המלח, אנחנו בדיוק בין ים המלח ובין ריחו. יפה. כלומר, הרב קוק אומר לנו, אתה רוצה לכתוב על תשובה, לחדש משהו בענייני תשובה, אתה חייב להתייחס לקץ המגולים. למה? למה כל כך חשוב? תשובה זה לכאורה איך לתקן את עצמי, תחפש את החטאים, תחפש איפה טעית, תחפש איפה חטאת, תתקן פה. תשובה של הפרט, תשובה של הכלל, תשובה במחשבה, תשובה במעשה. מה זה קשור לקץ המגולה וגאולה וציונות? תיתן ארץ ישראל, פירותיה, בעין יפה, מה זה קשור? זאת השאלה. בעצם עכשיו אני אומר, הרב קוק מלמד אותנו את המפתח איך להחזיר את עם ישראל בתשובה בדור הזה. תמיד הרב קוק בספר הזה כל הזמן מדבר, אומר, אני לא מחדש דברים בענייני התשובה, אלא אני אומר, מדבר, מנסה לחדש מה היא התשובה בדור הזה, מה אקטואלי בימינו, איך? בעצם הוא שואל, הוא, הרב קוק נמצא והוא מדגיש את זה גם בה, אני רוצה להבנת התוכן שלה בדורנו, כל הזמן בדור הזה. איך בעצם, זאת השאלה הגדולה שעמדה בפני הרב קוק, שהוא חי לפני 100 שנה, וחלק גדול מעם ישראל כבר מתבולל, זה כבר אנחנו אחרי 100 שנה של אמנציפציה והתבוללות וחילון, והציונות היא תנועה של חילון, והחלוצים בארץ רובם, לפחות אנשי העלייה השנייה והשלישית, הם אנשים שהתפקרו ועזבו את הדת ואת התורה איך? מחזירים את עם ישראל בתשובה. קודם כל הרב קוק אומר, אנחנו בטוחים שתהיה תשובה, עם ישראל יחזור בתשובה. אבל איך עושים את זה? זאת השאלה הגדולה שבעצם הוא מנסה לענות עליה. והתשובה שלו תשובה מאוד ברורה וחדה, מציג אותה בהרבה מאוד אגרות. חלק מהאגרות האלה נאספו על ידי הרב, על ידי הרב מאיר ברלין, בקובץ שנקרא חזון הגאולה. יש לי אותו בבית, לא יודע למה הוא לא יצא אחר כך במהדורות נוספות. ארץ חפץ של הרב האדמור החלוץ, הרב שפירה, במקומות אחרים. הרב צבי יהודה יחיל בזה ופרש את זה, אבל אני החלטתי להסביר את שיטת הרב קוק באמצעות ספר שזכיתי לערוך ולהוציא לפני שנים אחדות, המכתבים של דוב אינדיג, השם יקום דמו, שנהרג במלחמת יום הכיפורים. אז תראו, אני מחלק לכם את הספר הזה בהשאלה, תשמרו, שיהיה נקי, שלא ישפך עליו שום דבר, אתם מחזירים אותו אליי, אני צריך אחר כך את הספרים האלה למכור. אם הם יתלכלכו, אני לא אוכל למכור אותם. אז בבקשה לשמור עליהם. אתם, את תסתכלי עם ארנה, או ארנה מצלמת, ארנה לא צריך, ארנה תקשיב. מה בעצם, מהי התשובה של הרב קוק? איך קץ המגולה, תהליך הגאולה, קשור לתהליך התשובה? והנה, אני רוצה לקרוא איתכם כמה קטעים מהספר הזה. תשמעו, בואו תפתחו בבקשה את אני אקרא איתכם כמה קטעים. מה? מה זה? זה לא את עשית. אז אני אקח את זה. אז אני אקח. כן, כן, אז אני אקח את זה שאני אשק את עצמי. איפה, באיזה עמוד הייתי שם? תשמעו. דוב אינדיק התכתב במשך שנתיים הספר מכתבים לטליה, הנה אני מראה אותו גם למצלמה, זה לפני כ-10 שנים, מכיל את ההתכתבות של דוב אינדיק שנהרג במלחמת יום הכיפורים עם בחורה צעירה, תלמידה תיכון בקיבוץ רמת יוחנן בעמק זבולון. טליה, הבחורה הזאת, אני עלה קצת ביהדות, הייתה בסמינר גשר, רצתה להכיר קצת יותר, ללמוד קצת יותר יהדות, התחילה להתכתב בהמלצת אבא שלה שפגש את דוב בצבא, התחילה להתכתב עם דוב. הספר מכיל את ההתכתבות שלהם שנמשכה במשך שנתיים עד נפילתו של דוב במלחמת יום הכיפורים. היה בחטיבה של אליעזר 7679, תמיד בהזכרות אנחנו נוסעים ביחד באותה חטיבה. והנה מתברר שבעקבות ההתכתבות הזאת תליה גם הזמינה את דוב לבקר אצלם בקיבוץ, להיפגש עם הכיתה ולדבר קצת על יהדות. וזה מעניין שלביקורים האלה, היו שני ביקורים של דוב בקיבוץ רמת יוחנן, לביקורים האלה הצטרפתי אליו, נסענו שנינו קיבוץ רמת יוחנן, בין השאר בגלל שהמשגיח בישיבה אמר לדוב, כל עוד אתם לא ממש חברים באופן אישי, אז תיסע רק עם חגי. אם פעם דוב חיכה מאוד ציפה שהיא תחזור בתשובה, אז יש מקום גם לקשרים, קשר אישי. כל עוד היא לא חזרה בתשובה, אתה לא צריך לנהל את הקשר אישי. זאת הייתה הנחיה של המשגיח, ודוב מאוד הקפיד על זה. רק התכתבות ו... כל המפגשים היו כשרק עם הכיתה, לא הייתה, לא היה לו אף פגישה אישית איתה, אף פגישה. יש לך שנתיים האלה, היא קצת התמרמרה על זה, היא קצת כעסה עליו, אבל היא
קיבלה
את זה. וההתכתבות ביניהן נמשכה במשך שנתיים. המפגש הראשון, אתם יכולים לראות אותו בעמוד 51. תפתחו את הספר בעמוד 51 וכאן מתכוננים לפגישה בעמוד 51. אני ומאיה בשורה שביעית בסוף המכתב, אני ומאיה מחכות לכם בלי סבלנות, מוזר לי שאנחנו מתכתבים כבר יותר מחצי שנה ועוד לא ראיתי אותך אף פעם, אני מקווה שתגיעו ולא תאכזבו אותנו. הנה הם עומדים לסוף סוף היא תראה אותו אחרי חצי שנה. והיא כותבת לו אחרי, מיד אחרי המפגש, אתם רואים בעמוד 51, שלום דוב, קודם כל אני רוצה להודות לך ולחגי עד שטרחתם ובאתם אלינו לבית הספר. אני יודעת שבשבילכם זה היה מבצע של יום שלם, נסענו באוטובוסים, אין רכבים, נסענו מקרם ביאני לתל אביב, מתל אביב לחיפה, ובחיפה לרמת יוחנן, שלושה אוטובוסים, לכל אוטובוס צריך לחכות, זה לפני כמעט 50 שנה. לחכות, זה לא כמו, גם היום מחכים. אז עוד יותר, אתם יודעים, אוטובוסים ישנים של פעם, כאלה עם המקדימה כזה, המנוע מקדימה, הישנים האלה. בקיצור, הלך חצי יום, הלוך, חצי יום חזור, היינו שם איזה שעתיים, משהו כזה, שעתיים, שלוש. פגישה עם... מבצע של יום שלם, אבל אני חושבת שהתירחה הייתה כדאית, אני ממשיך לקרוא, מפגש היה מבחינתי מאוד מוצלח, למרות שהיו כאלה שהתאכזבו, אפילו התרגזו. יודע שבמקום שעה וחצי שהוקצבו לפגישה, כמעט חצי כיתה נשארה איתכם יותר משלוש שעות, אתם רואים, היה מפגש ארוך. לרוב התלמידים בכיתה הזאת הייתה פגישה הראשונה שלהם עם אנשים דתיים, אין דתיים בקיבוץ, גם לא מורים. פעם ראשונה הם ראו בן אדם דתי, יצור כזה. פעם ראשונה. אנשים דתיים, וזה היה לרובה מעניין ואפילו מרתק. סיפור האישי של חגי שנולד בקיבוץ חילוני וחזר בתשובה היה ממש הפתעה בשבילי. אני לא ידע ש... קצת סיפרתי להם. כשנפגשתי איתו בסמינר גשר בפסח, לא העליתי על דעתי שהוא היה פעם חילוני. אני גם מדבר כמו כל הדתיים שגדלו במשפחות דתיות. כבר אי אפשר להכיר עליו. כי אני באמת התחלתי את התהליך בגיל מאוד צעיר. אז כשאני כבר הייתי בישיבת הסדר, כבר דיברתי כמו הדתיים, כבר לא הרגישו עליי שמשהו אחר. אבל תראו, מחניים. הייתי בקיבוץ מחניים. ועכשיו המורה לתנ"ך, תעברו לעמוד 52. היום בשיעור תנ"ך המורה שלנו התייחס לדברים של חגי. טען שחגי התחמק מכל השאלות על ביקורת המקרא, ובמקום לדבר על התנ"ך מבחינה מדעית, דיבר דברים כלליים על ההיסטוריה היהודית ועל הציונות. זה בכלל לא רלוונטי. בקיצור, המורה לתנ"ך שלהם דאג אחרי הפגישה שלנו ככה לקעקע, להרוס, להגיד מה הם לא מבינים, הם לא אקדמיים, הם לא מדעיים, סתם בחורי ישיבות, מה הם יודעים מהחיים שלהם. אגב, אחד הדברים שגרם לי, חיזק את המוטיבציה שלי ללכת לאוניברסיטה, שאני רציתי, אמרתי, אני רוצה להיות דוקטור לפיסטוריה ופילוסופיה, שאף אחד לא יכול להגיד לי, הוא לא יודע היסטוריה, הוא לא יודע פילוסופיה, הוא תמים, הוא בחור ישיבה. אני בדיוק. אני רוצה להיות ברמה שאף אחד לא יוכל להגיד לי מה אתה מבין בהיסטוריה או בפילוסופיה. על כל פנים, הדבר המעניין, לא נאריך הרבה, שנעבור לעמוד 53. וכאן דוב עונה לה, והוא עונה לה ואומר לה, תשמעי, בעמוד 53 באמצע, אני חושב, הוא אומר, שחגי בכלל לא התחמק מהשאלות על ביקורת המקרא. הוא אמר בפירוש שהוא לא רוצה במפגש הזה להתמודד עם ביקורת המקרא, כיוון שהוא רוצה להסביר מדוע הוא מקבל את האמונה היהודית גם אם כל הטענות של ביקורת המקרא נכונות. הנה אנחנו מתקרבים להבנה של הרב קוק. הרב קוק הבין שביקורת המקרא הרסה את האמונה של דורות שלמים. למה? כי במשך ההיסטוריה היהודית, על מה התבססה האמונה היהודית? למה יהודים האמינו והתחזקו באמונתם ועמדו מול הנצרות ומול האסלאם? בעיקר בגלל שהבסיס של האמונה היהודית היה מעמד הר סיני. מעמד הר סיני היה בסיס, הרמב״ם, רבי יהודה לוי, כל הפילוסופים היהודים אומרים, לנו יש בסיס חזק. מהו הבסיס? שעם שלם ראה התגלות אלוהית, שמע כל אלוהים, ראה התגלות אלוהית. רואים את הקולות. ועם שלם העיד על ההתגלות הזאת. ואם עם שלם, אי אפשר לבלף עם שלם. במקרה של הנצרות, זה ישו עם כמה תלמידים שלו, מוחמד בכלל, מספר על כל מיני חוויות שלו, שהוא לבדו עם המלאך גבריאל. למה שאני אמין לזה? יהודים תמיד אמרו, אנחנו מאמינים בדבר שעם שלם ראה אותו. עם שלם היה במעמד הר סיני, עם שלם היה ביציאת מצרים, עם שלם ראה את הניסים. ולכן האמונה היהודית, אומר רבי יהודה לוי, היא אמונה חזקה, בגלל שהיא מבוססת על עדות של עם שלם שראה בעיניו את ההתגלות, את הניסים. וזה מה שנתן כוח ליהודים להאמין, למרות ההתקפה על היהדות מהנצרות, מהאסלאם. והנה באה ביקורת המקרא, שאני מזכיר אותה כאן, וניסתה לערער את האמונה ביציאת מצרים, במעמד הר סיני. הכל שטויות, הכל אגדות עם, הכל מעשיות, סבתא, הכל זה, ערערה, תעודות, ונכתב מאוחר, ומי יודע מה הגרעין ההיסטורי. לא נחזור על ביקורת המקרא. ביקורת המקרא ערערה את האמונה באמינות של הסיפור של התנ"ך, של התורה. וזה גרם למיליוני יהודים, אני לא מגזים, לאבד את האמונה, להתפקר באירופה. תהליך החילון מתחיל כבר בסוף המאה ה-19, בתחילת המאה ה-20, כשמתחילה ביקורת המקרא, ומיליונים מאבדים את האמונה שלהם, מתפקרים, נהיים חילוניים, מתבוללים. והרב קוק הבין שזאת הבעיה הגדולה. איך להחזיר לעם ישראל את האמונה במצב שיש ביקורת המקרא. וכאן הרב קוק הגה רעיון גאוני שקשור עם הקץ המגולה. מה הוא אמר? הוא אמר, רגע, אתם יודעים מה? בואו נעזוב את מעמד הר סיני. לא שהוא ויתר, לא שהוא הפסיק להאמין במעמד הר סיני. הוא אמר, כשאנחנו באים להחזיר את עם ישראל בתשובה, בשלב הראשון בואו לא נדבר על מעמד הר סיני. על מה כן נדבר? על הקץ המגולה. מה זה הקץ המגולה? הנה כל מה שכתוב בתנ"ך, שהקדוש ברוך הוא מבטיח לנו, הנה כאן עומד משה רבנו. לפני 3,400 שנה. אתם יודעים מה? קוראת המקרא אומרת, לא 3,400 שנה, 3,000, 2,700, 2,600, 2,800. לפני אלפי שנים עומד משה רבנו, וזה כתוב פה בתנ"ך, ואנחנו מגלים את זה במגילות ים המלח שנכתבו לפני אלפי שנים, והן נמצאות פה ליד קומרן. אומר משה רבנו, ואחריו כל הנביאים לפני אלפי שנים, אחרי הגלות, עם ישראל יישאר בגלות. ישמר, ישמור על הזהות שלו ויחזור לארץ ישראל ויהיה קיבוץ גלויות מכל העולם והארץ תפרח שוב שנאמר ואתם הרי ישראל אנפרם תיתנו וריחם תיסו לעם ישראל כי קרבו לב. הפסוק הזה שמופיע הקץ המגולה זאת הנבואה על קיבוץ גלויות. ואומר הרב קוק, מה יכול להחזיר את עם ישראל בתשובה בימינו כשיש ביקורת המקרא והתערערה האמונה בסיפורים על יציאת מצרים ובמעמד הר סיני? מה יכול להחזיר את עם ישראל? הקץ המגולה. אנחנו לא צריכים לשאול, רגע, מה היה במעמד הר סיני? אני רואה את התנ"ך, כל מה שכתוב בתנ"ך, שגם לפי ביקורת המקרא נכתב לפני אלפי שנים, כל זה קורה, מתרחש, מתגשם מול העיניים שלנו. דבר שלא היה בהיסטוריה האנושית. כל העמים שיצאו לגלות נעלמו, עם ישראל שרד. כל העמים שגלו לא חזרו למולדתם, עם היהודי חוזר. הארץ שהייתה שממה מאות שנים, פורחת שוב. כל מה שכתוב, אם יהיה נידחך. התחלנו בפסוקים מספר דברים. מהם הפסוקים האחרונים של משה רבנו על הר נבו, כשהוא נפרד מעם ישראל? חזון הגאולה. אומר להם, בואו תפתחו עוד פעם את התנ"כים שלכם. אומר משה רבנו לעם ישראל, אם יהיה נידחך באחרית הימים, כל כי יבוא אליך, מה יהיה באחרית הימים? ושב אדוני אלוהיך, אני קורא בפרק למד פסוק ג', ושב אדוני אלוהיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך אדוני אלוהיך שמה, קיבוץ גלויות. אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך אדוני אלוהיך ומשם יקחך, בקצה השמיים. מסיביר, מפולניה, ממרוקו, מתימן, מסין, מכל העולם. אתה תחזור, והביאך אדוני אלוהיך אל ארץ אשר ירשו אבותיך, וירשתה, אתה תירש אותה, תכבוש אותה. מלחמת העצמאות, מלחמת ששת הימים, אתה תכבוש אותה, והטיבך יהיה לך טוב פה. יש שפע, תחזור הברכה, כלכלה טובה, חקלאות טובה. תעשייה טובה, והרבך מאבותיך. יהיו פה יותר מיליונים מאשר היו בעבר, וזה נכון. פעם כנראה לא היו בארץ ישראל 6.5. אנחנו היום מתקרבים כבר ל-7 מיליון, עד 6.5 מיליון יהודים בארץ ישראל. זה כנראה פעם לא היה בארץ ישראל. כאילו בימי, כנראה, דוד ושלמה. בקיצור, אומר הרב קוק, מה? היו מיליון. אבל אנחנו מדברים על 2, 3, אולי 4 מיליון. זה הסדר גודל. אנחנו לא יודעים בוודאות, אבל לפי הממצאים, אחרי לא... גם בבית שני היו 3, 4 מיליון בסוף תקופת בית שני. על כל פנים, הנה הרב קוק אומר, אני בשלב ראשון, אני רוצה להחזיר את עם ישראל בתשובה, אל תדבר איתם על יציאת מצרים. על מה תדבר איתם? על מה שהם רואים מול העיניים שלנו. זה מה שאומר הרב קוק. אני, מי שרוצה לחדש בענייני התשובה, כלומר להחזיר את עם ישראל, את הדור הזה בתשובה, הוא לא יוכל לעשות את זה כמו שעשו כל הדורות, עוד פעם מעמד הר סיני ועוד פעם יציאת מצרים. כי זה לצערנו קצת לא כל כך עובד. בגלל מה? בגלל ביקורת המקרא. לכן בואו נדבר על קץ המגולה, על התגשמות הנבואה, על התנ"ך שמתגשם מול העיניים שלנו. תפתח להם, תיקח תנ"ך, תפתח את החלון, והם יחזרו בתשובה. הם יחזרו בתשובה. כלומר, כאן יש דבר מדהים שהרב קוק באמת מחדש בעניין התשובה, והוא אומר, החידוש שלי קשור לקץ המגולה. והוא אומר אפילו יותר, אי אפשר יהיה להחזיר את עם ישראל, אולי יחידים פה ושם תוכל להחזיר, אבל את עם ישראל כקולקטיב לא נוכל להחזיר בלי קודם כל לדבר על הקץ המגולה. זה הדבר העיקרי שיחזיר את עם ישראל בתשובה. אחר כך כמובן מתוך זה ברור שמי שיחזור בתשובה, גם מי שיחזור בתשובה כמובן יתחזק באמונתו במעמד הר סיני, אבל יוכל להתמודד עם ביקורת, אבל זה בשלב שני. שלב הראשון זה דברת קץ המגולה ואור הישועה הזרוחה, זה מה שיחזיר את עם ישראל בתשובה. והנה תראו איך דוב כותב את זה, כמה זה יפה. באוזניי, אני חוזר לעמוד 53 למטה, יש לכולם ספר? את לא אוהבת לפתוח את הספר. אבל אני גם מדבר בקול רם, שומעים? באוזניי עוד מהדהדת הדוממה שהייתה בכיתה כשחגי קרא את פרק כ"ח בדברים, וראה שכל מה שכתוב שם מתגשם במהלך 2000 שנות הגלות של עם ישראל ממש עד הפרט האחרון. יש לנו נבואה על הגלות, וכל מה שכתוב על הגלות התגשם, כולל זה שמשה רבנו מבטיח לעם ישראל שעם ישראל לא יובד בגלותו. יהיו דברים נוראים, אבל עם ישראל לא יובד בגלות. ועוד יותר גדולה הייתה דממה כשחגי קרא את פרק למד, פסוק אחרי פסוק, והראה כיצד כל הנבואות שם מתגשמות בימינו בתהליך של שיבת ציון. קיבוץ גלויות, אין כמעט מדינה בעולם שממנה לא הגיעו עולים לארץ. פריחת הארץ שהייתה שוממה במשך 2000 שנה. ישראל היא אחת המדינות המובילות בעולם בתחום החקלאות. והפירות שלנו הם שם דבר ג'פה. אנחנו קצת מכרנו את המותג הזה, אבל אתם יודעים, ג'פה זה היה המותג הכי טוב בעולם, ג'פה, פרי אדר, תפוזים, בכל העולם. המלחמות והניצחונות על כל האויבים, למרות היותנו מדינה קטנטונית, ניצחנו את מדינות ערב בשלוש מלחמות בתוך 20 שנה, מלחמת השחרור, מלחמת סיני, מלחמת ירושלים, המכונה מלחמת ששת הימים. בקיצור, ותראו מה הוא מוסיף, תליה, עכשיו אלה דברים של דוב. תחשבי, זה דבר מדהים מתרחש לנגד עינינו. אף עם שגלה מארצו לפני אלפי שנים לא שמר על זהותו ולא שרד. כולם התבוללו ונבלעו בתוך עמים גדולים וחזקים שגם הם התפוררו ונבלעו בתוך אימפריות חדשות. איפה האמונים והמואבים, המצרים והאשורים, הבבלים והפרסים, היוונים והרומאים? כולם עברו ונעלמו מן התרבויות שלהם, נשארו שרידים ארכיאולוגיים שמוצבים במוזיאונים ברחבי התבל. אבל עם ישראל הקטן שגלה לפני אלפי שנים והתפזר בכל ארבע כנפות הארץ, חי וקיים, שמר על זהותו, על תרבותו, על אמונתו, על שפתו, על הזיקה למולדתו העתיקה, ואחרי אלפי שנים זכה לשוב ולהתקבץ במולדתו, להפריח את שממותיה, לנצח אויבים גדולים ועצומים ממנו, להקים בה את מחדש מדינתו העצמאית. האם זה אינו מספיק כדי שנאמין שיש משהו אלוהי בעם הזה? שקורה לו משהו שלא קורה לאף עם אחר? שהוא היה לו מעבר לכל הכוחות הטבעיים של שאר העמים? ומהו הדבר המדהים? שכל המהלך הזה שאין לו אח ורע בתולדות האנושות מתואר בצורה מאוד מפורטת ומדויקת בתנ"ך ובמדרשי חז"ל. הנה בעצם מה הוא עושה, הוא בעצם הולך בדרכו. הוא למד את זה ממני, אתם רואים, הוא מצטט אותי. וגם אני, מאיפה אני זכיתי ללמוד את זה? אני כותב, תעברו לעמוד 55, 10 שורות מלמטה. דרך אגב, חגי סיפר לי באוטובוס כשחזרנו מהקיבוץ לישיבה, שאת הגישה של ביסוס האמונה מתוך התבוננות בהיסטוריה היהודית כהתגשמות ההבטחה האלוהית לעם ישראל, את הגישה הזאת למד מהרב צבי יהודה קוק, ראש ישיבת מרכז הרב, סיפר לי שזכה בשנה האחרונה ללמוד חברותה עם הרב, זה ממש בנה את האמונה. אז זה הרב צבי יהודה לימד אותי. אני באתי אליו ללמוד אמונה, היו לי כל מיני שאלות, הוא בא ואמר לי, תעזוב רגע את ביקורת המקרא. באתי אליו עם המון שאלות, שעוד באתי מהעולם החילוני, מאבא שלי, זיכרונו לברכה, ומכל לימודי התנ"ך שלמדתי, עם המון שאלות על ביקורת המקרא. לא, תעזוב רגע את ביקורת המקרא. בוא נדבר קודם כל על אמונה. רגע, חשבתי, בשביל אמונה צריך להתמודד עם ביקורת המקרא? הוא אומר, לא. בוא נדבר, נפתח את התנ"ך, ונפתח את החלון, ונדבר על הקץ המגולה. אמר הרב צבי יהודה, הלך בדיוק בדרך שאבא שלו מדבר עליה, אני רוצה להחזיר מישהו בתשובה, בוא נדבר על הקץ המגולה, עם זה נתחיל. וכשאתה מדבר על הקץ המגולה, ועל התגשמות כל הנבואה של התנ"ך, הגלות והגאולה, קיבוץ גלויות, פתאום נפתח הלב, פתאום אנשים אומרים, וואו, הנה כל התנ"ך מתגשם לעיניהם. דבר השם מתקיים, ואז כל האוריינטציה משתנה, כל האווירה, כל הגישה. אתה רואה שלא מדובר סתם על איזה דו סיפורי מעשיות, מעמד הר סיני, יציאת מצרים, מי יודע אם זה היה. הנה זה מול העיניים שלי, אפשר להתווכח שכל מה שכתוב בתנ"ך קורה מול העיניים שלי. זה חזק, זה עוצמתי, זה מכריע, ואת זה מחדש הרב קוק שהוא אומר בפתיחה, נכון? זה יפה. כשהוא אומר, חבר'ה, תשמעו, אני לא יודע מה אני מחדש. בהתחלה הוא מתלבט, אני לא יודע, כתבו על התשובה כל כך הרבה גדולים. רגע, אבל הם כתבו לפני אלפי שנים. אני כותב משהו חדש. מדוע משהו חדש? כי אני חי במציאות חדשה. ואני מחדש את הדרך לתשובה של הדור הזה, שיש בו ביקורת המקרא, יש בו מדע, יש בו את כל ההשכלה. אני צריך למצוא את הדרך. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הדרך. בעצם במידה רבה הרב קוק רומז בהרבה מקומות שזה שהקדוש ברוך הוא גואל אותנו דווקא בדור הזה, זה כדי שנוכל לחזור לאמונה. כי בלי, עם ביקורת המקרא ובלי גאולה, באמת היהודי האמונה לא הייתה מחזיקה מעמד. הקדוש ברוך הוא מספק לנו בעצם דרך התהליך של הקץ המגולה, של תהליך הגאולה, מספק לנו בסיס חדש לאמונה בימינו. זאת הדרך להחזיר את הדור הזה בתשובה, להחזיר את עם ישראל היום בתשובה. ועכשיו זה כל כך יפה מה שהוא אומר, שאם יבוא אדם לחדש דברים בעסקי התשובה בזמן הזה, ולדברת קץ המגולה ואור הישועה זרוכה לו יביט, לא יוכל לכוון שום דבר לאמיתתה של תורת אמת. אתה לא תוכל באמת להחזיר בדיוק להביא תורת אמת, תורה שתשכנע את העם שזאת תורת אמת. כי כל זמן מאיר בתכונתו, לכל זמן יש את הדרך המיוחדת שמתאימה לו. הדרך שמתאימה לדורנו היא הדרך הזאת שמתייחסת למציאות החדשה שאנחנו חיים בה. את הדרך הזאת צריך לאמץ. מי שהרב קוק כאב מאוד את זה שהחרדים לא משתמשים בדרך הזאת, הם בעצם מחמיצים את המפתח העיקרי. זה לא רק בעיה שהם לא מתגייסים לצבא, שהם לא אומרים את התפילה לשלום המדינה, הם מחמיצים וגם מפריעים גם במידה מסוימת לנו. הם מחמיצים את הדרך העיקרית להחזיר את עם ישראל בתשובה. הרב קוק בהרבה מקומות, וגם הרב צבי יהודה בלא מעט מקומות, אומר שאילו הציבור החרדי היה מצטרף אליו וכולנו היינו מדברים בשפה אחת ברורה, הנה מתגשמת הגאולה שכתובה בתנ"ך, כל עם ישראל היה חוזר בתשובה. איך אפשר לא לחזור בתשובה? אבל מה הבעיה? שהרבה פעמים החילונים אומרים, רגע, אתה אומר שזה הקץ המגולה, שזה הגאולה שהובטחה בתנ"ך, אבל החרדים לא אומרים כך, אז למה אתה רוצה שאני אאמין? אז למה אתה רוצה שאני אמין?
כי אתה רואה בעיניים.
אבל הוא אומר, אבל רגע, הם אומרים שהם מאמינים.
מה זה?
לא, הם נתלים בזה. לא, כשאתה מחפש הרבה פעמים כדי לקבל אמונה, אתה צריך איזושהי פתיחות נפשית, כי זה לא קל. זה אומר שאתה צריך להיכנס לעול של תורה ומצוות, זה לא פשוט מבחינה פסיכולוגית.
בדיוק.
ואז אתה נתלה בכל מיני תירוצים. ואחד התירוצים שאתה נתלה, מה אתה רוצה ממני? תראה, החרדים מאמינים שזה קץ המגולה, הם לא מאמינים. החרדים לא אומרים שזה קץ המגולה.
לפני חודשיים
שמעתי
קניאבסקי אמר שזה זמן
הגאולה, קץ הגאולה, קץ המגולה,
זה הזמן, הוא מגיע. לא, אל תצאו מהארץ, מי שמבחור תבוא עכשיו, לא לחכות,
זה הקץ המגולה, זה הגאולה.
ולא רק הוא, גם רב משה שטרנבוך, כאילו שני
הגדולים
גדולים של בני ברק, גדול הידוע של החרדים, הם אמרו זהו, הגענו, זה הזמן, יבוא עכשיו, כאילו ממש
לא יבוא, בא, אנחנו בתוך התהליך של הגאולה, אנחנו בתוך הגאולה. תשמעו, א', זה משמח, זה משתנה, זה משתנה, זה חייב להשתנות, כי גם להם יש קצת שכל וגם להם יש עיניים.
לא 10 שנים, לא 20 שנה, 60 שנה, זה
מתקיים 100 שנה.
מילא אמרת היה קצת מילא, אבל באמת זה ממשיך ומתקיים.
זה מה שאמרו הרבנים לרב קוק לפני 100 שנה, מה כמה מושבות זה קץ המגולה. עכשיו כבר אי אפשר להתווכח על זה שזה קץ
ישראל כץ,
והחקלאות והפריחה הכלכלית והניצחונות במלחמות, המדבר פורח. אני אומר תמיד, החוויה הכי גדולה שעשיתי סרט, עכשיו סיימתי את הסרט על קומרן, אני מקווה להביא בקרוב, אולי נעשה איזה הצגה, איזה השקה פה באלמוג, זה מבוסס על המוזיאון באלמוג והמגילות הגנוזות וקומרן, ועשיתי על כל הנושא הזה של מגילות ים המלח. אז באמת גילינו את מגילת ישעיהו שלמה, שם ישעיהו כל הזמן אומר יסוסו מדבר וצייה, תגל ערבה והמדבר יפרח, סוד, נכון, כי נבקעו במדבר מים ונחלים בערבה, כל קורה במדבר, כל קורה במדבר,
פסוק שנאמר וזרקתי אליכם מים טהורים,
זרקתי, אין וזרקתי, יש וזרקתי עליכם. זה השלב השני. קודם קיבוץ גלויות, וכשעם ישראל יראה איך מתגשמת הנבואה של התנ"ך, הוא יחזור בתשובה. כך הבין הרב קוק את הסדר הזה. יש כאן, זה התהליך. עם ישראל יבוא, וכשהוא יבוא הוא עדיין לא יחזור בתשובה, וזה יהיה השלב השני. וזרקתי עליכם מים טהורים, זה יהיה כשתהיו כבר בארץ. אבל מה יגרום לעם ישראל לחזור בתשובה לפי הרב קוק? זה שכל עם ישראל יראה שהנה כל מה שכתוב בתנ"ך מתגשם, אלוהים מקיים את הבטחתו. איך אפשר לא להאמין שזה דבר השם? איך אומר ישעיהו הנביא, וראו כל בשר כי
פי השם דיבר,
פי השם דיבר ונגלה כבוד השם. איך יגלה כבוד השם? בקיבוץ גלויות, בהקמת המדינה, בשיבת עם ישראל לארצו, ונגלה כבוד השם וראו כל בשר. ישעיהו הנביא גם אומר לא רק עם ישראל יראה ויחזור בתשובה, כל העולם יבין שיאמין באלוהי ישראל, כי זה יהיה תהליך כל כך חזק וברור. אם זה אי אפשר יהיה להתווכח, הנה התנ"ך מתקיים, וראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר. כן ארנה,
מגיעים לכאן רואים דמעות בעיניים,
דמעות, דמעות, הנה הם רואים, הנה הם מתגשם מול העיניים שלנו,
זה פשוט מרגש.
האמת היא שזה מפגשים מרגשים, זה חלק מהתהליך שאנחנו רואים כבר בעינינו, וראו כל בשר יחדיו, ונערו עמים רבים ואמרו לכו לר השם ואל בית אל ויורנו מדרכה. מה אנחנו רואים כבר את התהליך האוניברסלי מתגשם, זה באמת מרגש.
יש יותר מהדמעות לעם ישראל, הם לומדים, הכרתי מאירופה, מארצות הברית, גויים שלומדים עברית, ששומרים שבת משישי בלילה עד מוצאי שבת, שמתפללים, יש אבני נוח שעומדים מתחת חופה כדי להתחתן, כאילו משהו קורה אצל הגוי.
רגע, מישהו קלקל לי פה את הספר, מה זה?
שזה דבר חדש בעולם.
זה לא נגע.
לא היה כזה דבר.
זה מרגש, המפגשים עם גויים.
שהיהודים הם העם הנבחר.
זה האבנגליסטים, זה הנס הגדול שמתרחש בתוך העולם הנוצרי, וזה נותן לנו תמיכה פוליטית ומדינית, והקדוש ברוך הוא עשה שזה יתרחש בעיקר במעצמה הגדולה בעולם שנותנת לנו את הנשק ואת התמיכה. יפה, מי שרוצה לקנות, זה מעניין? עכשיו אנחנו מבינים מה הוא מתכוון. התשובה בנויה על הקץ המגולה. נכון? זה באמת דבר גדול. זה שיעור מעניין, שיעור מעניין. וזכיתי גם, הנה אני הרבה קורא כשאני נותן שיעורים על מהספר הזה. זה ספר נפלא שכדאי להשתמש בו. מי שרוצה לקרוא, לקנות 40 שקלים בלבד. ספר...